השיעור שלנו השנה תשע"ד בערב חג השבועות. אני רוצה יחד איתכם להתבונן על שאלה גדולה שעולה מתוך העיון והלימוד של נושא חג השבועות. אבל לפני כן, השיעור הזה שלנו יוקדש לרפואת חברנו יוסף בן עליזה ואליהו, שברוך השם מרגיש הרבה יותר טוב. כבר ביקרו אותו שני חבר'ה אתמול, קצת מתחיל ללכת, ובעזרת השם, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, מהירה, מהירה, ונזכה לראות אותו כמה שיותר מהר איתנו, יחד עם כל חולי עמו ישראל שיבריאו. יש שאלה גדולה שרבים וטובים דנים. מה בפועל התחדש במתן תורה? מה החידוש? ולמה השאלה הזו עולה? השאלה הזו עולה משום שחז"ל בתלמוד ובמדרשים ובפרשנות אומרים שהאבות, מה עשו? קיימו את התורה. ולא רק שקיימו את התורה, יש מקומות שחז"ל לומדים מכל מיני מעשים שעשה אברהם או האבות, הם לומדים שאפילו חלק מתקנות חכמים, אני נורא מצטער, תקנות חכמים גם כן הם קיימו עוד לפני מתן תורה. כלומר, באופן ברור אי אפשר לומר שיש חידוש במתן תורה וכך שיתווסף לעם ישראל ידע בתורה. לא התווסף כלום, האבות ידעו את הכל ומסרו. עוד חז"ל מעידים שהתורה קדמה לעולם 574 דורות, מה שנקרא הסתכל באורייתא וברא עלמא. אז הייתה תורה, אז מה בדיוק קרה במעמד הר סיני? מה החידוש הגדול במעמד הר סיני? לכאורה שום דבר. התורה הייתה והאבות קיימו אותה, אז גם הבנים קיימו אותה, אז מה התחדש במעמד הר סיני? אם אפשר את החלונות קצת לסגור. אנחנו יודעים למעשה, אפשר להשאיר בסוף שם שיכנס אוויר, תודה. אנחנו יודעים שמבחינה היסטורית עם ישראל כעם התהווה במצרים. עם ישראל כעם התהווה, כלומר נהיה, הפך להיות עם ולא בודדים, לא פרטים, במצרים. ב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים. 70 נפש, יעקב ובניו. 70 נפש זה משפחה אחת, זאת אומרת פרט, פרטים, אבל לא עם. לאחר 210 שנים בעבדות מצרים, פרעו, מלך מצרים, קורא לאותם פרטים שהגיעו 210 שנים לפני שהוא קרא להם כך, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. זאת אומרת, התהוות כעם הייתה במצרים. ביציאה ממצרים, למעשה, יותר נכון, ביציאה ממצרים, עם ישראל התהווה כעם. אבל עדיין, עם כל זה, שעם ישראל היה עם, הוא היה חלקים חלקים. ולא יצירה אחת, לא גיבוש, לא קבוצה אחת שמורכבת מפרטים, אבל היא קבוצה אחת. דוגמה לזה אנחנו מוצאים בקריאת ים סוף, שעומדים על הים ואלה אומרים ניכנס לים, אלה אומרים נלחם, אלה אומרים ניכנע. אין משהו אחד, יצירה אחת, גוש אחד, לא קיים. זה מזכיר עוד מישהו מראשית ההיסטוריה האנושית, אדם הראשון. אדם הראשון נברא מגוש אדמה. גוש האדמה הזה הוא מורכב מכל מיני דברים, כמו כל גוש אדמה. והקדוש ברוך הוא יוצר את האדם, הוא הופך להיות יצירה אחת. יצירה אחת, שלמה. אז אפשר אולי לומר שמתחילת יצירתו של עם ישראל יש תהליך של בנייה. של מה? של הגוף. כלומר של המציאות כיחידה אחת, גוף. עד שבראש חודש סיוון, היום הראשון של שלושת ימי ההגבלה שלפני מתן תורה, עם ישראל מגיע למצב שבשלושה ימים האלה הוא הופך להיות מאוחד. עד כדי כך שהוא אומר, הפסוק, ויחן ישראל שם כנגד ההר. כלומר, אחד. יחידה אחת. כלומר, יש פה איזה מין תהליך שמאוד מזכיר את התהליך של אדם הראשון. שהקדוש ברוך הוא למעשה לוקח את העפר, שזה חלקים נפרדים, ומגבל אותם, כמו שאנחנו רוצים לומר להבדיל יצירה, כן? מערבבים עם מים, יוצרים גוש חמר, ויש משהו. ואז יש דמות אחת. אבל כולנו יודעים שאחרי שאנחנו יוצרים גוף שלם ומאוחד, זה גולם. כולם זוכרים את הסיפור על הגולם מפרד? גולם. אם לא היו פועלים הלאה ועושים משהו, הוא לא היה זז במקום, היה סתם עומד, זהו, לא שום תועלת. אולי כן. אפשר היה לקלוט עליו מי, אולי עשינו על הראש טריימן, אני לא יודע, אבל אין ממנו תועלת נוספת. גולם. אם לא היו עושים הלאה ומביאים אותו לידי הליכה ועשייה, הוא היה גוש אדמה עומד. מעשה צריך לזרוק בו חיים, צריך להכניס בו מה שאנחנו מכנים נשמה, משהו שמפעיל את המערכת. אוקיי, במילים שלנו בטכנולוגיה המקומית, צריך להכניס לו Windows, צריך להכניס לו מערכת הפעלה, אחרת הוא לא עובד. גם למשל, מתקחו את הסמארטפונים שלכם, את המחשבים שלכם, בלי שתהיה בהם תוכנית הפעלה, זה נורא יפה. זה גולם, הוא לא רוצה כלום. הוא צריך משהו שיפעיל אותו, שיניע אותו.
הרב, יודע שגם אתה גולם ולא עושה כלום.
תודה על האמירה. בוא נבדוק אותה אם היא נכונה. מי מאיתנו הגולם?
אני גולם,
לא... לא, בוא נבדוק, בוא נבדוק.
אני גולם בלי ש...
הרגע.
אז אחד לא יודע שגם אתה תהיה גולם.
רק שנייה. אז בואו נחזור רגע שנייה אחורנית, כנראה שפספסת. אמרתי, בלי שתהיה תוכנית הפעלה, בלי שיהיה נשמה שתפעיל, אז זה חומר, זהו. הוא לא פועל שום דבר. הוא לא מסוגל לפעול שום דבר. גם לא הבטריה. גם לא בטריה. גם בטריה מלאה ואין תוכנת הפעלה, זה לא עובד.
ויש תוכנת הפעלה ואין בטריה גם לא עובד עליו. אז שתיהם צריכים גם את התוכנה וגם את הבטריה.
אין ספק שצריך גם חומרה וגם תוכנה. אבל ברור מעל לכל ספק שחומרה לבד אין בה כלום. ותוכנה, תוכנה... טוב, אנחנו נעבור הלאה. אבל צריך לזרוק בתוך הגוף הזה נשמה.
איך?
מה? לא. באופן כזה, כמו שהקדוש ברוך הוא לבריאות, נופח נשמה של חיים באפו של אדם הראשון. נשמת חיים. איפה נשמת החיים של העם לבריאות? איפה נשמת החיים של העם, כעם? אם אמרנו שמי יציאת מצרים ועם מתן תורה, מתהווה הגוף, איפה הנשמה? מתן תורה, התורה. זאת אומרת שלמעשה, במתן תורה עם ישראל מקבל חיים, או יותר נכון נשמת חיים. אפשר לחיות, לאכול, לשתות, להביא ילדים, לקנות, לפעול, אבל זה לא חיים אמיתיים, זה חיים חיצוניים. כלומר למעשה, אם נסתכל, מה מאפשר את קבלת נשמת ישראל, מה מאפשר לעם ישראל להפוך להיות עם חי? מה שמאפשר את זה, מה אתם חושבים? מה הוא? איך? התורה? לא. האחדות. האחדות של עם ישראל היא מאפשרת לקבל את הנשמה הזו של ישראל, שהנשמת ישראל היא התורה. כלומר, התורה היא זאת שמאחדת בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אנחנו יודעים שהתורה וחז"ל מסבירים, דורשים על הפסוק ויפח באפיו נשמת חיים, מה פירוש והיפח והפעם נשמת חיים? אני אוהב לתת את הדוגמה עם הבלון, אתם זוכרים, אני משתמש בזה. כשאתה מנפח בלון, חלק ממך נמצא בבלון. כשהקדוש ברוך הוא נופח נשמה באדם, חלק מהקדוש ברוך הוא נמצא באדם. בין אם הוא שומר תורה ומצוות, בין אם לאו. בין הוא רוצה לחיות חיי הפקר, לבין הוא רוצה לחיות חיים אמיתיים. עדיין, נשמת החיים בתוכו היא נשמת חלק אלוהה ממנו. כלומר, אדם, לדוגמה, ניקח ממציאות של, אנחנו מכירים, יש לנו חבר פה בכיתה שמכיר את זה קצת יותר מקרוב, אתה עובד בתחום שמחייב אותך לטפל בפצועים. מדה. אתה מגיע ואתה רואה בן אדם שצריך הנשמה. אתה עושה לו הנשמה. באותו רגע שאתה עושה לו הנשמה, מה אתה עושה למעשה? אתה לוקח משלך ונותן לו. חלק ממך נמצא בו עכשיו. אבל המטרות שונות. המטרה שלך, שאתה מנשים אדם שאיבד את נשמתו, את נשימתו, סליחה, כן? הוא שהוא ינשום כמה שיותר באופן מה? עצמאי. וזהו, והתנתק ממך. זה המטרה. שלא יהיה המשכיות של קשר. אלא זה יהיה משהו שהוא זמני, על מנת להעביר אותך למציאות שבה אתה חוזר תפקד לבד ונושב לבד. אבל הקדוש ברוך הוא בעם ישראל והתורה זה משהו אחר. הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה כדי שכל רגע ורגע נהיה מחוברים אליו, ולא מנותקים. לפי זה, התפיסה הזו, יש ספר שנקרא בני יששכר. מי ששמע עליו יודע, מי שלא, זה ספר שכתב האדמו"ר מדינוב על חודשי השנה. יש לו עוד כמה ספרים, מגירת הקלה ועוד, אבל בספר הזה בני יששכר, הוא אומר שאלף סיוון, ראש חודש סיוון, מה מזלו בסדר המזלו של חודש סיוון? תאומים, נכון? זה הסימן. אומר הבני יששכר, למה תאומים? מה זה בא לרמז? לא, זה מופיע גם בגמרא. בבקרא פרק השותפים, לקראת סוף הפרק. כל המזלות.
זה אמיתי אז כל ה...
זה לא עניין של אמיתי, זה גם בחז"ל מופיע. השאלה איך אנחנו מתייחסים אליהם. האם אנחנו מתייחסים אליהם כקובעים, כמתנהלים על פיהם? זה לא. אסטרולוגיה, זה ממש לא. זה לא. ביהדות אין דבר כזה שאם המזל אומר שעכשיו החודש הזה יהיה לך רמת כעס גבוהה, אתה צריך לכעוס לו, תטפל במידות שלך. אלא... שזה תיאור של מציאות שמשפיעה על העולם, כי כך רצה הקדוש ברוך הוא. נחזור לענייננו. מזל תאומים, מה זה תאומים? שניים. מה זה השניים? מסמל. ועוד חודש סיוון, חודש שמסמל את מתן תורה, את חג השבועות, מסמל את החיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. איך על ידי התורה? לכן זה שניים. כלומר, בני יששכר, ביום הזה, כן, עם הקודש, עם ישראל נעשה מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא כמו תאומים. אבל יש עוד גדר, זה לא רק בינם לבין הקדוש ברוך הוא. ויחן ישראל שם כנגד הארץ, זה גם בינם לבין עצמם. כלומר יש פה חיבור של זוגיות כפולה בין יהודי ליהודי ובין יהודי לקדוש ברוך הוא. תאומים. דוד המלך בתהילים קוף למד ג' אומר שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים, מה? שבט אחים גם יחד. כלומר, מי זה שבט האחים האלה שמתכוון עליהם דוד המלך? מי הם?
תאומים.
עוד רענות, שבט אחים גם יחד, מי יכול להיות? לא שבטיים, דמויות, שני דמויות מההיסטוריה האנושית של עם ישראל, שני דמויות מאוד חשובות. מי? מה עם ישראל? קיים ואין בזה עוד לפני. כלומר, מי? יציאת מצרים ועלה. משה אחד, מי השני? יפה, יישר כוח. יפה, אלעד, משה ואהרון. דוד המלך אומר, הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד, עולה שאלה גדולה מאוד. איפה מצאנו שאהרון ומשה היה להם סכסוך? מה מיוחד במשה ואהרון? למה דוד המלך לוקח את משה ואהרון כדוגמה? מה הוא רוצה ללמד אותם? כלומר, בדרך הישירה, בפשטות, משה, המזמור רוצה ללמד אותנו על מושג האחדות. ואנחנו מכירים את זה במציאות, אחים שגדלים בבית אחד עם אבא ואמא אחד, לא בהכרח מאוחדים. לפעמים בפוך. יש קנאה, יש כל מיני דברים, צרות עין, שמפריעים לאחים להיות מחוברים. והם יצאו מאותו מקור, מאותו אבא ואותה אמא. אבל מה מיוחד במשה ואהרון? אלא איך? בואו נראה את ההמשך ועד נבין. הפסוק בהמשך אומר, כשמן הטוב על הראש. יורד. על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו כטל חרמון, כן, יורד על הרי ציון, כי שם ציווה שם את הברכה, חיים עד העולם. מה הקשר? בפסוקים, מה קורה פה? מה הקשר בין האחים, שבת אחים גם יחד, שמן הטוב על הראש, זקן, מה קורה פה? תגידו לי אתם, אם אח שלכם ישפוך לכם שמן על הראש, והוא יזבוק לכם לכיוון הזקן, יהיה ביניכם אחדות? וסופקן. מה הרעיון פה? האחדות של עם ישראל באה לידי ביטוי, אני רואה את החיוכים, כן? האחדות בעם ישראל באה לידי ביטוי באחדות המיוחדת במינה שהיה בין משה ואהרון. משה רבנו מקים את המשכן. זוכרים? זוכרים או לא? ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, יש לנו שמו, את הימים של חנוכת המשכן. מי עושה את כל הקורבנות כולם? מי כהן גדול באותם שמונה ימים? משה. הוא מלמד את אהרון. לאחר שמונת ימים הללו, מה קורה למשה? הוא צריך לעשות עתידה. במקומו בא אהרון. זאת אומרת, ומשה עושה את זה בשמחה. הוא לא מרגיש צער. להפר, הוא שמח. אותו דבר, אהרון. כשמשה רבנו במעמד הסנה, אתם זוכרים, שם, בספר שמות כזה, זוכרים? הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו תחזור למצרים. ואז מתחיל הוויכוח, למענים, ופתאום תיקח מישהו אחר. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? איך? בבדך תמגוש את מי? את אהרון. את אהרון, בא לקראתך. ורעך ושמח בליבו. לא שהוא יהיה בו איזה רגע של קנאה, אפילו קנאה של שמותרת, כן? יש קנאה, מתי יגיעו מעשי למעשי הרבותיי? מתי אני יהיה גדול כמו הרב? זה מותר, לא, זה בשביל לעורר בך לעשות דברים הנכונים, זה בסדר. ורעך ושמח ליבו, אהרון הוא הבכור. ואתה נבחר לגאול את ישראל, ואין לו שום שמץ, כלום, תחושה של למה הוא? הוא שמח שאתה נבחר, טוב לו עם זה שנבחרת, הוא מאושר בזה שנבחרת. כמה אנחנו מוצאים בין אחים שהוא שמח אח אחד שאחיו קיבל יותר ממנו. לא פשוט. ולמה לא פשוט? בואו נסתכל בספר ההיסטוריה.
אחיו הקטן.
גם אחי בקטע זה עוד יותר. אנחנו רואים את זה אצל קין והבל. אח הורג את אחיו, על מה? על כלום. אברהם ולוט. לוט מקנה באברהם. אנחנו רואים את זה אצל יצחק וישמעאל. אנחנו רואים אצל יעקב ועשיו. אנחנו רואים את זה אצל יוסף ואחיו. אנחנו רואים שזה לא מסתדר, אחים לא תמיד מסתדרים.
אה, לקחת קיצוני,
הלכת רחוק, יש לנו גם מציאות
עכשיו גם.
רגע, אנחנו נתייחס, למציאות. אתה צודק, בוא נתייחס למציאות, אבל למה אנחנו לוקחים דוגמאות? הדוגמאות שאנחנו מביאים הן גם וגם. כן? אנחנו מביאים דוגמאות שליליות. אנחנו מביאים אבל דוגמה החיובית שצריך לשאוף אליה. נכון, שלילי אפשר להיות, זה חלק מהאנושיות, אבל אפשר גם ההפך. לכן דוד המלך כותב על זה, על השאיפה, שנראה מה אפשר. יש לאן לשאוף. כמו למעשה, בזכות היחד של משה ואהרון, האחדות הזו ביניהם, קודם כל, הם עושים שינוי כיוון בתפיסה של ההסתכלות של אחים. מאז קין והבל ועד אליהם. אין צורך, אין חובה בין אחים ליצור מציאות של ריב וריחוק. בהפך, צריך ליצור קרבה ואהבה. סליחה שנייה. זה חתיקוס, בירחתי מקודם. לכן, בזכות החיבור הזה, כששני המנהיגים מחוברים, אז העם מחובר, הוא רואה. יש לנו מי ללמוד, לא לצערנו הרב כמו שיש לנו היום. לכן שימו לב שבשלטון, בכנסת, מה יש לנו? מפלגות. השורש של המילה מפלגה הוא פי למגיבל, פילוג, מחלוקת. ובזה אנחנו נראים כך. ממילא, אנחנו מבינים את ההמשך. בזכות החיבור הזה, הפסוק אומר כטל חרמון. מה זה טל חרמון? הר החרמון? זה הכוונה? אז זה לא טל, ממתי החרמון מוריד טל? אולי אפשר להגיד, אולי זה הטל שיורד על החרמון, יכול להיות. אבל הזוהר הקדוש מבאר טל חרמון עץ החיים שבגן עדן. עץ החיים זה שורש התורה. שיורד על הרי ציון. הרי ציון זה ירושלים, זה הר הבית, זה בית המקדש. אבל איפה המקור שלו? איפה מקור הכוח של בית המקדש, של מקום גילוי שכינה? איפה? באחדות שלנו. זה הכוח שלו. בית שני חרב על מה? שנאת חינם. אין אחדות, אין צורך. ברגע שאתה סוגר את המעיין, המעיין מתייבש. ממילא חז"ל מעידים שכל דיבור ודיבור אנוכי השם אלוהיך וכו', שאמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בהר סיני, התמלא כל העולם בריח של בשמים. למה דווקא בשמים? משום שידוע שריח טוב, כן, הוא נדבק, ואדם אוהב לריח ריחות טובים. זה חיים, נותן טעם טוב לחיים, ריח טוב לחיים. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, כאשר אדם הולך לעולמו וגופו נמצא איפה שהוא נמצא, מה קורה? לאט לאט יש ריח רע. אין חיים, יש ריקבון, יש ריח רע. אז התורה היא הבשמים, היא הריח טוב, היא החיים. אפשר לחיות בלי זה, אז זה ריח רע. זה נראה טוב בחוץ, החיים מאושרים. סליחה, אפשר לראה בבקשה, זה להסתובב. החיים ללא תורה נראים נפלא, כך לפחות זה נראה. עושים מה שרוצים, אף אחד לא שולט, אף אחד לא אומר, אני בא לבית לעצמי. אלה חיים לכאורה מאושרים, זה חיים עם ריח רע. ידוע הסיפור עם אליהו הנביא, שהיה הולך עם אחד מתלמידיו, רב ענן או מישהו אחר, כבר לא זוכר, כי היו לו כמה אמוראים שהיו לומדים מתוך הברותא, הלוואי עלינו. הלכו ברחוב, פתאום עבר שם בן אדם, נו, עבר שם בן אדם מכובד, כן? כולו רשמיות, אז אותו חברותא של אליהו הנביא, קד קידה, אליהו הנביא שמד על אף עד שהוא עבר. המשיכו ללרב בדרך, ראו פגר, פגר של חמור, משהו, בהמה, מתה, מסריח. איתה לי ג'וב. אז אותו אדם שהם אליהו הנביא שמד עליו, איתה לי ג'וב, אליהו הנביא הולך. אמר לו, ילמדנו רבנו, אני מבולבל. ליד הבן אדם שתב את האף, ליד הבהמה המשכת ללכת. אמר לו, אוקיי, הבן אדם הזה נראה חשוב, הוא מסריח. המידות שלו, ההנהגות שלו, הפנימיות שלו, ריח רע. הבהמה, ככה היא, זה הטבע שלה. אפשר לראות חיים מופקרים. מופקרים מתורה, לא מופקרים בהנהגות, במעשים. יכול להיות לשמור, אדם נחמד. אבל אם אין שם נשמת חיים, בכל מקום שאין נשמת חיים, יש מוות. מוות לא מחייב בן אדם ששוכב בקבר. מוות זה אומר שהתוכיות איננה. אין את המנוע האמיתי, יש מנוע מזויף. זה לא חיים אמיתיים. אפשר אולי לקחת דוגמה אם ניתן לאדם לבחור. אדם בריא. רגיל, תשמע, יש לנו רעיון. למה שתשתמש עם הלב שלך, שהוא נמצא בפנים, נחליף לך את זה בלב מלאכותי. מה אתה אומר? מה אכפת לך? לב מלאכותי. איזה בן אדם נורמלי יסכים? איזה? אני לא יודע שלי, אני גם להחליף אותו. מה הסיבה שאני אחליף אותו? יהודים, מאז ומעולם, ידעו והפנימו והבינו שהתורה היא נשמתם של עם ישראל, היא הנשמה האמיתית. ומחליפים את זה בלב אוטומטי, בחייף של העולם. וקוראים את זה חיים. מישהו איבד את דעתו. לכן כשאנחנו מסתכלים על מעמד הר סיני, על מתן תורה שעומד לפנינו עוד יומיים, חג השבועות אולי ניתן לו שם חדש, כי יש לו כמה שמות לחג הזה. חג השבועות, עצרת, חג הביקורים, חג מתן תורה. זה לא נכון, אין דבר כזה, זה חילול חג. כל שנה לדבר על זה מדפיק פעם אחת. אתה במתמטיקה שם?
לא. זה למתכונת של היום.
לא, אני לא מוכן.
למה לא? למתכונת של היום.
להתראות. זה לא ייגמר בזה, אחרי השיעור אני מקליט, אנחנו נדבר. לכן, מכל דברנו, אני רוצה אולי להוסיף עוד שם בחג השבועות. אולי ממנו יגזיקי, תכניס את זה לראש, ואולי תבואו לחג השבועות קצת אחרת. כי יש כאלה שבאים בחג השבועות בגלל שהוא חג טעים. יש מעדני חלב. יש כאלה שבאים לחג הזה מתוך תובנה שזה חג שבו יש אפשרות חדשה להתחבר אל התאום, אל הקדוש ברוך הוא. והלילה שבו לומדים הוא לילה מלא בתוכן. לילה מלא בחיבורים. אני כבר רוצה לקרוא לחג הזה בשם חדש.
חיבור.
חג החיים. זה חג שבו אנחנו מתחברים בחזרה אל נשמת החיים שלנו כיהודים, כעם, זו התורה. יש ספר שנקרא שער הכוונות לרבנו הארי, ושם כתוב בשם רבנו הארי בעמוד ר' ב', אומר, אני אצטט, אומר רבנו הארי בדע, כי כל מי שלא יישן בלילה הזאת כלל, אפילו רגע אחד, יהיה עוסק בתורה כל הלילה. כלומר, זהו, יכול להיות ער, אבל זרוק מים, ביתים, בדיחות, לא, 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 זה לא הכוונה. אלא יהיה עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו. הפירוש, מובטח לו שישלים שנתו. אני שנה שעברה לא הייתי כל הלילה, הנה נגמרה לי השנה, עשיתי יום הולדת, מה? מה הכוונה ישלים? אין הכוונה רק שאת מספר ימיך המלא והשנה תתמלא ואתה תעבור עוד שנה, לא! שלמות! זו שנה שבו האדם יכול להגיע להישגים רוחניים שלמים. ולא יערה לו שום נזק בשנה ההיא במובן הרוחני. כי אדם יכול במשך השנה לעשות מעשים אסורים, אדם פשוט צריך לפגוע, בסדר, בגוף.
כל שנה
יש סבור. אז כל מי שישב כל לילה זה ער ולא יעוסק אלא רק בתורה. שום דיבור אחר. רק בתורה, לא, הלילה אחד, זה לא 24 שעות. בדרך כלל זה מ-10, 10 וחצי עד עלות השחר 5. כמה זה? 7 שעות? וחג הוותיקים ולהתראות. לא שבחג השבועות אחר כך אפשר לדבר דברי הבל, אבל בכל זאת, זה מה שמביא בשם רבנו הארי. רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, בהקדמה שלו לזוהר הקדוש, אומר על העניין הזה של הלימוד בלילה הזה, שדייפוקה הוא שאתה בשלם. כלומר, אותה שנה יצא בשלום, כלומר, בשלמות רוחנית. ולמה? אומר, כי הם חיינו באורך ימינו. התורה היא זאת שנותנת אורך חיים, אורך ימים. התורה היא זאת שנותנת חיים שלמים, לא משהו אחר. אפשר לחיות בדמיון, נכון? אפשר לחיות 120 שנה ללא תורה. אפשר. אבל אחר כך צריך להבין שיש חשבון. אפשר לתת לגוף מה שהוא רוצה, אפשר להתנתק מהקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד שיש לי 5,748 שאלות ללא תשובות, וענו לך 10,200,000 תשובות, אתה לא רוצה לקבל אותן, זה בסדר, אבל תדע שזה המצב. יותר מזה, אם אתה רואה איזה משהו במקצוע שאתה לא מבין, אתה שואל וחוקר ובודק ועולה ועופך את העולם, האם גם ביהדות עשית את זה שיש לך שאלות? הלכת לכל העולם, הפכת וחקרת ויגעת את מוחך ותרגלת עוד תרגיל, עוד תרגיל, עוד תרגיל כדי שזה יתעמת אצלך? לא! זה חיי הפקר. אין נשמת חיים. יש עבד, אומרים חז"ל, מה מאפיין עבד? הוא מעדיף מה? את חיי העבדות. למה? כי אז הוא יחזור מה שהוא רוצה. מיד. למה? כי כל האחריות על מי? על האדון. אני חופשי, אני שמה בא לי.
כי הוא לא מכיר משהו אחר.
הוא מכיר. עבד היה פעם אדם חופשי. לכן...
אם הוא עבד, זה אומר שאין לו אפשרות.
לא, אם הוא עבד, זה אומר שמכרו אותו לעבד. כי הוא היה חופשי.
אבל זה לא במבחירתו.
כי הוא פשע. תשלם.
בסדר.
אבל העבד תישאר. יש לך זמן כתוב, תלך. ראית פעם בן אדם שיושב בכלא 20 שנה, ושמגיע היום האחרון של העזרים שלנו, אומר, טוב, אני גם פה, תשאירו אותי עוד 40, הוא בורח, כי הוא נורמלי. אדם חופשי הוא אדם שקשור אל התורה, רק הוא חופשי. כי הוא חי חיים אמיתיים, של מותר ואסור, של נכון ולא נכון, של ראוי ולא ראוי. אפשר לחיות חיים מזויפים ולראות יפים וטובים, אפשר, לא מכחיש. אבל צריכים לדעת שיש מחיר לאגרה. לכן, בלילה הזה, של ליל חג השבועות, נשארים ערים. למה? כי טבע האדם בדרך כלל בלילה, מה לעשות? ללכת לישון. והשינה היא דוגמית. למה? 1/60 שבמוות. זה דוגמית. דוגמית, זאת אומרת דוגמית, אתה רואה, הנה, אתה לא עושה כלום, לא חושב, לא מתכנן, ככה זה הוא שוכב. מדי פעם אתה זז, כי הגוף שלך, הקדוש ברוך הוא נתן לו תבונה שלא יפיץ ללחץ, אז אתה זז מצד לצד. זה הכל. רוב האיברים נמצאים בשביתה. אין בהם שימוש. גם שם למטה. שם כל האיברים אין בהם שימוש. אחרי זה דוגמית. אז תסתכל. כל לילה מראים לך את זה. לכן בלילה הזה של מתן תורה, אנחנו לא הולכים לישון, אנחנו לא שואפים אל המוות, אנחנו שואפים אל הריח הטוב, אל החיים. לכן בחג הזה, בליל חג השבועות, בליל נשמת החיים שלי כאדם פרטי, שלנו ושל עם ישראל כולו, צריך לשבת וללמוד, להיות ערים, להתחבר מחדש לקדוש ברוך הוא. מי שרוצה יעשה תיקון, אני לא ממליץ למי שלא מבין שמה מה קורה, רק הוא קורא כמו איזה, בסדר, שלא יעשה את זה. שיעשה רק את החלק הראשון של התנ"ך, שילמד של פסוקים ראשונים, אחרונים, ככה את כל התנ"ך, וילך לשמוע שיעורים. יש מקומות ששיעורים באמונה, ושיעורים במחשבה, ושיעורים בהלכה. יש כל כך הרבה שיעורים. תלך, תקשיב, תתעורר, תתחבר לנשמת החיים של האומה, תתחבר לנשמת החיים שלך הפרטית. צריך לזכור, הרב זצ"ל על חג השבועות, על מתן תורה, אומר, תורת חיים חמדתנו, חמדה, דבר שאני רוצה אותו, מפי עליון ניתנה, נצח היא נחלתנו, ממדבר מתנה. צריכים לזכור, ואני אומר את זה כאן, אתם צעירים עדיין, אבל ברוך השם, רק לפני שנתיים הייתם פה בשנה הראשונה שלכם בישיבה, עוד חודש אתם בשנה השלישית. הזמן עובר. ובעוד כך וכך שנים, רבותיי, אתם תקימו בית בישראל. ואני רוצה לומר לכם כאן ועכשיו, מה שהיום תפנימו, תייצבו, תחקרו ותסגרו ותסגרו מחוברים אל האמת, כך יהיה הבית שלכם. אם תיתנו לזה חופש, לא תעשו את מה שצריך, ותגיעו יום אחד הנישואים, תתעבדו קשה פי עשר, כדי שהבית יהיה יציב, בתחום הרוחני. ואם לך יש שאלות, ולא עמלת ויגעת באמת למצוא את התשובות האמיתיות, והתשובות האמיתיות האלה יש רק בתורה. לא יעזור כלום. אפשר להתחכם. תשובות חד משמעיות יש רק בעם ישראל, רק בתורת ישראל. הילדים שלך ישאלו אותך שאלות הרבה יותר חמורות, ואתה לא תדע מה לענות. לכן היה מי שפירש מה שאומרת המשנה באבות, ודע, מה שתשיב לאפיקורס, כן, שאדם צריך ללמוד כדעת מה להשיב לאנשים כופרים, היה מי שפירש לאפיקורס שבך, שבתוכך, לכופר שבתוכך, תדע מה לענות. לא דווקא למישהו מבחוץ. כי הרבה יותר קל לענות ולהתווכח עם אנשים בחוץ. הרבה יותר קל לוותר לאפיקורס שלך שבפנים. זה חג מתן תורה. זה חג השבועות, חג הקציר, חג הביקורים, עצרת. ואנחנו נקרא לו מהיום חג החיים. חזרה אל חיים אמיתיים, חיי תורה, חיי רוח, חיי חיבור אל הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שנזכה בעמל גדול, ביגיעה, באהבה ובשמחה. חג שמח.